רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
מגשים חלום גדול ומזמין אתכם להיות חלק מהמסע המוזיקלי שלו. הופעת בכורה של האלבום ביחד ננצח, 14 בינואר בבית היוצר בנמל תל אביב. בואו להנות מערב מלא רגש ומוזיקה שנכנסת ללב. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיבבק. תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
שלום וצהריים טובים, אני ענבר אם, אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי בשתיים בצהריים. למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה ואני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס, מהבראה לצמיחה. המטרה של התוכנית לדבר על כלכלת המשפחה וכסף מכל מיני זוויות. כל השידורים הקודמים של התוכנית נמצאים בספוטיפיי, חפשו סקיני מינוס, כנסו, סמנו עוקב לקבלת תכנים נוספים. היום 440 באוקטובר, ועדיין 100 אחים ואחיות שלנו חטופים בעזה. הגיע הזמן לעשות עסקה כוללת ולהחזיר את כולם הביתה עכשיו. החל מראשון לראשון 25, הולכות להיות גזרות כלכליות מאוד קשות, והמחירים של ארנונה, מים, חשמל, מזון וגם המע"מ יעלו. הבעיה שישאר לנו פחות כסף פנוי, כי ההוצאות הקבועות שלנו מתייקרות. ונשאלת השאלה, איך נערכים לזה? אז הדרך להיערך לזה היא לעשות תקציב ולראות כמה כסף פנוי יש. איך אנחנו עובדים? אנחנו קודם כל מתחילים בהכנסה. אנחנו צריכים לדעת מה ההכנסה שלנו. ומי שההכנסה שלו משתנה, עצמאים או מי שההכנסה שלו לפי משמרות, תתייחסו לממוצע החודשי. אתם חייבים שיהיה לכם איזשהו איקס קבוע. אחרי שאתם יודעים מה ההכנסה שאתם יכולים להתייחס אליה, תסכמו את ההוצאות הקבועות ותורידו את ההוצאות הקבועות האלה מההכנסה. הוצאות קבועות, הכוונה משכנתה, שכירות, ביטוחים, הלוואות, ארנונה, מים, חשמל כמובן, אם יש הוראות קבע שונות, כל הדברים האלה אתם סוכמים, כי הדברים האלה יורדים באופן קבוע, אין שליטה עליהם, ברגע שהם יורדים הם יורדים, ואנחנו מנקים אותם מההכנסה. מה שנשאר זה הכסף שיש לי לניהול השוטף של הבית, להוצאות המשתנות. את הכסף הזה אני מנהלת, ואני צריכה לוודא שזה יספיק לי לכל הדברים. הכסף הזה אמור להספיק למזון, למסעדות, למשלוחים, לבילויים, לדלק, לקוסמטיקה, ציפורניים, כל דבר. אתם חייבים לוודא שההכנסות גבוהות מהוצאות. במידת הצורך, אם המצב לא כך, מה שצריך לעשות זה לעצור ולבחון את הכל מחדש. אני רוצה שתעבדו בשלושה צירים במקביל. אחד, לעשות סדר עדיפויות על ההוצאות ולראות איך אפשר לטייב, לייעל, לצמצם ולהקפיא כל הוצאה והוצאה. כל שקל נספר, גם סכומים קטנים, בסוף זה מצטבר לסכום גדול, לא לפספס אף הוצאה. בציר השני, להקטין החזר חודשי של התחייבויות. תראו איך אפשר, אם יש התחייבויות שאפשר לסגור, אם יש התחייבויות שאפשר לפרוס מחדש, כדי להוריד מחדש את להוריד את הגיבנת הזאת של ההתחייבויות. ובציר השלישי, לבחון אפשרויות להגדלת הכנסה. והכי חשוב, לעשות בקרה ומעקב ובקרה ברמה שבועית, לראות כל הזמן איפה אתם עומדים, ככה שבאמת אפשר לוודא שאתם לא חורגים מהתקציב. אני אומרת לכם בוודאות, מי שיעבוד ככה יצליח לצלוח את הדבר הזה. שיהיה בהצלחה. אחת ההוצאות הכי גבוהות שלנו זה משכנתה. משכנתה זו התחייבות הגבוהה ביותר, אבל משכנתה גם יכולה לעזור לנו לצמוח. ודווקא עכשיו שאנחנו מחפשים דרכים להגדיל הכנסה, אפשר להגדיל הכנסה על ידי נכסים פסיביים. לכן היום הזמנתי את ימית אפריאט, שתראה לנו כיצד מינוף חכם של נכסים קיימים יכול לפתוח לנו דלת למגוון פתרונות כלכליים יצירתיים, ולסייע לנו להגדיל את ההון האישי שלנו ולממש חלומות אישיים ועסקיים. אנחנו נצא להפסקה קלה, ומיד אחריה ימית תהיה איתנו. מצפה.
המילים מרגיעות והרגש עוד סתום, כל מילה במקום והלב נשאר אטום, והימים כל כך יפים, הלילות של החורף הזה מזכירים לי ימים קסומים. מספיקות תני לי יד ונצעד מפה, גם בגוף גם בלב, עוד תקשיב
סקיני מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
אז היום האורחת שלי זאת ימית אפריאט, יועצת פיננסים ומשכנתאות, ממייסדי התאחדות יועצי המשכנתאות בישראל, בעלת הפודקאסט המרוץ לדירה עם ימית אפריאט. שלום ימית, איזה כיף שאת פה.
ממש כיף, צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
אני אשמח ככה שתציגי את עצמך קצת יותר ממה שאני הצגתי, וגם תספרי קצת איך הגעת לתחום הזה של משכנתאות.
וואו, ענבר, לא שאלו אותי את השאלה הזו הרבה זמן.
שזה אני פה, אולי הגיע זמן להזכיר.
ללכת עשור אחורנית, וואו. איך הגעתי לתחום? אז באמת ככה, לפני מעל עשור, וואי, הרבה יותר מעשור, הראל שלי בן 12, זה היה לפני שהראל נולד, הלכנו והתעניינו במשכנתה. אמא שלי אמרה, ימית, היינו זוג צעיר בני 20 וקצת. לכו, תבדקו מה האפשרויות שלכם, ואז אני אבדוק במה אני יכולה לעזור לכם. הלכנו לבנק, באותה תקופה היה זה גם EMI, זה היה חברת ביטוח שהייתה מאפשרת ללווים לקבל את 90% מימון. נכון. ובאמת אמרו לנו, אתם קלאסי ל-90% מימון, הציעו לנו איזשהו מסלול אחד, הכי מסוכן שיכול להיות,
מדד,
היום אני יודעת את זה בדיעבד.
צמוד מדד, בטח, כי זה כן, מה שהיה אז.
והציגה לנו איזה מצג שהיה, וואו, יותר נמוך מהסחירות ששילמנו באותה עת, ואני כזה, וואי, נשמע טוב, איפה חותמים? הלכתי, חקרתי קצת, בדקתי, בזמנו היה פורומים, פורום תפוז, אם את זוכרת. כן.
ממש היסטוריה.
ממש היסטוריה. היה שם, היה מייעץ שם אבנר סטפאק. היה יושב ימים ולילות, האיש המקסים הזה, ומייעץ לאנשים, ואני ככה נעזרתי בו, וככה דרכו הצלחתי להבין כמה טעות יכולה להיות ההלוואה הזו שחשבנו לקחת. המתנו, גייסנו ככה, גייסנו מאימא עוד קצת עוד עצמי, גדלנו הכנסות, ואז אחרי רק שנתיים היינו באמת בשלים לעשות את העסקה, כשאנחנו קצת מבינים יותר, אני בעיקר, ועשינו ככה את העסקת נדלן הראשונה שלנו, את הרכישת דירה, ולימים התחלתי ככה מהסמך מה שלמדתי, לייעץ לחברים שלי, לקולגות בעבודה וזה, עבדתי בזמנו בשטראוס, וככה עברו כמה שנים. שר נולד, 2014, זה היה באיפשהו ב-2010, 2011, משהו כזה. שר נולד, אמרתי, טוב, זה הייעוד שלי. אני צריכה לייעץ שזה העבודה שלי, הראייה שלי הכלכלית, כלכלת המשפחה, כל הדבר הזה ביחד, אני יכולה לעשות טוב לאנשים, ומשם בעצם זה התחיל. אז הלכתי ולמדתי את זה, ושאר היסטוריה.
ושאר היסטוריה.
עשור כבר בתחום, כן.
ומתי הקמת, את ממקימי ההתאחדות ליועצי משכנתאות, מה גרם לך בעצם לקום ולהקים את ההתאחדות?
גם, אנחנו חוזרים ל-2016, אחד הבנקים הגדולים החליט שהוא לא רוצה שהציבור יקבל ליווי, יקבל ייעוץ אובייקטיבי. ממש ניסה לסגור את הדלתות לכל היועצים, ברמה ענבר שזה היה כזה, יוצא החוצה, בסניף, יועץ בא עם לקוח, מוציאים אותו החוצה. אני בתחילת דרכי, באה משליחות, איך יכול להיות שהציבור שזקוק לייעוץ האובייקטיבי הזה, להבין מה הוא הולך לעשות עם ההלוואה הכי גדולה בחיים שלו, לא יקבל ייעוץ לזה, ילך אחרי הקיצון לטבח, אחרי הדרישות, כאילו, נראה לך הגיוני? אז הייתה לי קבוצת פייסבוק עם כמה יועצים, עשרות יועצים היינו בקבוצה הזאת, שהקמתי בזמנו עם חבר טוב, אורן שלב, ואמרנו להם, בואו חבר'ה, בואו נתגבש כולנו, ואנחנו צריכים לשנות את הגזרה הזאת, אנחנו ממש צריכים שתהיה הוראה של בנק ישראל, שהציבור יכול וצריך לקבל ייעוץ אובייקטיבי, והבאנו את החברים, ואספנו מהם כסף, לקחנו שירות של לוביסט, של יח"צ, של ייעוץ משפטי, עלינו לכנסת, ובאמת תוך זמן ממש קצר, אני דברת איתך על כמה חודשים ספורים, יצא הוראה של בנק ישראל שאין כזה דבר, שכל האדם שרוצה ייעוץ אובייקטיבי רשאי לקחת, ומפה זה הלך וגדל, והפכנו לעמותה רשמית, שהיום מונה מעל 1,500 חברים, ואנחנו אוטוריטה, אוטוריטה בתחום ההתאחדות.
היום כשאני מסתכלת על התחום שלכם, אני שואפת שהיועצים הכלכליים, זאת אומרת, זה לשם אנחנו רוצים ללכת, כי ייעוץ כלכלי היום, אני חושבת שכל משפחה צריכה בישראל צריכה את זה, והבנקים לא בהכרח אוהבים את היועצים הכלכליים.
כן, כי הם מלמדים אותם פחות לקחת הלוואות ופחות לצרוך אשראי, וזה...
כשאני מלמדה לקוח כן לקחת הלוואה, אז, אז הבנק לא כל כך מאמין, אין לו אמון במקצועיות שלי, או במה שאני אומרת, או באובייקטיביות שלי, הם לא רואים, כי אני רואה את כל התמונה, הם רואים רק את מה שאצלהם.
מפתיע.
אז... אני אגיד, לא, האמת היא שהם גם צודקים לפעמים, כי הם רואים את ההתנהלות של הלקוח. תראי, לקוחות, בואי, את פוגשת לקוחות בתקופה מאוד מאוד ספציפית, ואת פוגשת אותם לתקופה קצרה, והם בעצם צריכים לקחת אצלך משכנתא.
אבל יש לי לקוחות שאנחנו עושים איחוד הלוואות לצובת הבראה של משק הבית, ובאמת אני מציגה לבנק סיפור, וגם אם היו לו הוראות קבע שחזרו וצ'קים שחזרו, אני מציגה שהנה, תראה, הוא מלווה על ידי, אני עושה לו הבראה, אנחנו מוציאים אותו לדרך חדשה, אבל זה דווקא...
נכון, אבל ברגע once נגמרת המשכנתא, זה נגמר, ואני נשארת איתו בליווי. עכשיו, האמת היא שבאים לקוחות גם לתהליך של כמה חודשים, וכאילו, בואי, נמר לא משנה חבובורותיו כל כך מהר, ובתור עובדת בנק לשעבר, אני אומרת לך שחרגן הוא חרגן, קשה מאוד לשנות הרגלים, והם, ברוב הבנקים, הם קצת יותר סקפטיים כשהלקוח בא לבקש הלוואה, והם יודעים שעוד כמה חודשים שוב יהיה בעיה.
טוב, לא נעים להגיד, אבל הם מגיעים למצב הזה גם בגללם, בואי.
לא,
אם הם לא היו נותנים להם את ההלוואות האלו בכזו קלות, הם לא היו מגיעים למצב הזה.
האמת שזה נכון, אבל גם הלקוחות
פה... לא המינוס ולא ההלוואות.
יש גם ללקוחות...
אבל כמו ילד, תתני לו ממתקים, הוא לא ייקח.
נכון, נכון.
תשימי לו עכשיו מלא גומי פה. הוא יגיד לא, זה לא טוב לשיניים.
יש הרבה מאוד סיבות.
מתקשרים מציעים הלוואות.
נכון, לגמרי.
וואלה, תביא, בסדר.
אז מה שאני רוצה להגיד לך, כאילו השאיפה שלי זה שבעוד כמה... אנחנו היום בחינוך שוק. וכמו שהיום אתה לא הולך לקחת משכנתא בלי להתייעץ, אני מקווה מאוד שעוד כמה שנים, גם בתחום שלי, זה יהיה משהו שזה יהיה...
כל זוג נשוי צריך שמתחתן מתנה לנשואים.
ממש, ממש.
בגישת ייעוץ כזו.
זה יפתור הרבה מאוד בעיות. במקום להיות עם... להגיע לייעוץ כלכלי אחרי 10 שנים עם 3 ילדים, 30,000 שקל מינוס ו-300,000 שקל חובות, זה יפתור הרבה מאוד בעיות. אבל היום לא באנו לדבר על חובות, באנו לדבר על הצד השני.
נכון.
אני רציתי לדבר איתך, הזמנתי אותך במיוחד היום שנדבר על צמיחה, על הגדלת הכנסה. כי אני חושבת שהרבה מאוד משפחות מתמודדות רוצות להגדיל הכנסה. ואני חושבת, ואני הייתי מאוד שמחה שנדבר על זה. איך אנחנו בעצם הופכים משכנתא, שהיא כלי כאילו כמו בית רגיל, איך אנחנו בעצם לוקחים את הכלי המדהים הזה והופכים את זה למנוף השקעתי?
אז אנחנו נדייק, ענבר, שזה לא הגדלת הכנסה, אלא הגדלת ההון.
אוקיי.
כי בעצם כשאנחנו לוקחים משכנתא, יש לנו חוב שאנחנו צריכים לשלם אותו. ברוב המקרים, אם אנחנו רוכשים דירה להשקעה, אז יהיה לנו גם איזושהי סחירות.
נכון.
אנחנו נשאף לאיזשהו break even. כנראה שעודף לא יהיה לנו, עם מחירי הדיור בארץ.
זאת אומרת, הסחירות תשלם את המשכנתא לפחות ב10 שנים הראשונות.
אם לא יותר.
אם לא יותר, אוקיי.
כן. בסוף המטרה היא להגדיל את ההון. כשאנחנו מזהים איזשהו אזור בארץ שיש פה פוטנציאל של התחדשות עירונית, של איזושהי התפתחות, ובכלל, נדל"ן בישראל. יש עליות ערך טבעיות, גם אם לא יהיה רכבת, וגם אם לא יהיה עוגנים של עליית ערך, עליית הערך קורית ברוב הערים בארץ, ואז בעצם אנחנו מגדילים את ההון דרך זה. אוקיי? אנחנו יכולים לבוא עם איזשהו הון עצמי נמוך יחסית, לקנות דירה עם משכנתא, במקרה וזו הדירה הראשונה שלנו, שאין לנו אפשרות לקנות עדיין דירה למגורים איפה שאנחנו רוצים, באזורי הביקוש. אבל יש לנו הון עצמי של 300,000-400,000 שקל, ואנחנו רגע מתחילים. קונים דירה להשקעה עם 75% מימון בדירה הראשונה. אם זו דירה שנייה ענבר, אז אנחנו יכולים להציר על חליפי, ואז להחליט אם אנחנו רוצים למכור או לא. בינתיים הבנק נותן לנו 70% מימון. ובדירה השלישית ואילך, 50% מימון. אז בואי נלך לדירה השלישית, או את יודעת מה, אפילו by the book השנייה, שגם 50%. דירה של 1,200,000 באזור מתפתח, צריכה להביא 600,000 שקל, 600,000 שקל משכנתא, תפרסי אותה ל-30 שנה בערך, החזר חודשי בסביבות ה-3,000 שקל, שזה פחות או יותר גם השכירות שתקבלי, אולי אפילו פחות,
כן.
2,500 שקל. זאת אומרת, רגע, אז מה עשיתי בזה? אני משלמת אקסטרה 500 שקל. אבל התוכנית, התוכנית פה, הפוטנציאל, זה שאת עוד עשור עם נכס ששווה 2.5 אולי, עוד פעם צריך לעשות איזה שהן בדיקות והתכנויות והכל. אצלי באופן אישי, אם אני אקח אותך רגע לביתי, יש לי מטרה, דירה לכל ילד. הילדים שלי בני 12 וחצי ו-10 וחצי, פחות או יותר. אני רוצה דירה היום לכל אחד מהם, כי אני חושבת שעוד עשור, כשהם יהיו כבר אחרי צבא או משהו, יהיה מאוד 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 קשה להשיג, כי הדירות יהיו מאוד יקרות. אז ההון הראשוני שצריך יהיה להביא, ולא יודעת מה יהיה, אני רוצה היום כבר להדביק את הפער הזה. אז כן, אז אני לוקחת משכנתאות, משעבדת את עצמי לדעת, הכל הכל כמובן בהתאם ליכולת החזר, כן?
כן, ברור.
אם לא היה יכולת החזר, לא היה פה על מה לדבר בכלל. וזה אחד מהדברים שצריך לבחון היטב, כשאתה נכנס להשקעה, בין אם זה הראשונה, השנייה או השלישית, איך יכולת ההחזר שלך?
אתה חייב לבדוק את זה, כי אתם לא יכולים להתמנף בהנחה שאתם תקרסו. אתם חייבים לוודא שאתם עושים את המהלכים האלה בלי לקרוס.
בהחלט. אין אופציה מבחינתי, אם אין לך יכולת החזר וגם יציבות, כי יכולת החזר היום זה איך מחר אתה מפוטר, אוקיי. אז בואי נבין, במה אתה עוסק? מה הפוטנציאל לעליית השכר שלך? גב כלכלי מהמשפחה? כל הדברים האלה, ואז תקבל את האור הירוק ואת ברכת הדרך לצאת. אם אין את זה, אז אני באופן אישי אנוע באי נוחות, כן. וההמלצות יהיו בהתאם.
אני רוצה לשאול אותך משהו. מה קורה היום, במיוחד היום עם המערכת דירוג אשראי, שרואה את כל ההלוואות שיש לנו? כי פונים אליי הרבה אנשים ששואלים אותי, אוקיי, אני רוצה לקנות דירה, אבל אין לי מספיק און. Mm-hmm. לא, עדיין לא צברתי את ה-300-400 אלף שקל, אבל יש לי קרן השתלמות. אני יכולה לקחת הלוואה על חשבון הקרן השתלמות,
כן.
שתשמש אותי כמו און.
נכון.
ואז אני, וגם אני יכולה לקחת אותה בלון, זאת אומרת, אני רק אגיד לשומענו שלא מבינים מה זה, הכוונה שאני כרגע לא משלמת לא ריבית ולא קרן, אלא אני אשלם את זה בתום התקופה של ההלוואה. אבל כרגע זה מאפשר לי להביא כסף מהבית, והשאלה אם זה נחשב און עצמי?
קודם כל, קרן השתלמות זה און עצמי.
לא, אבל כשאתה לוקח הלוואה על קרן השתלמות, אז השאלה אם הבנק מתייחס לזה כעון עצמי, או שהוא רואה את זה בדוחות של ה...
הוא רואה את זה בדוחות, וזה בסדר, זה לגיטימי לקחת הלוואה על חשבון קרן השתלמות. קרן השתלמות היא און עצמי. את מדברת על הלווה, הבעל הקרן האינטליגנט שמבין שלא כדאי לפדות את קרן ההשתלמות, כי היא עושה. אחרת אנשים יכולים להביא את הכסף הזה ולהשתמש בו,
ברור.
אבל באמת עדיף שלא לעשות את זה.
זאת אומרת, הלוואה של קרן השתלמות
מתייחסת כן.
כעון עצמי?
כן, שוב, יכולת החזר. בסוף, אם זה בלון מלא, אז אפס. אם זה בלון חלקי, ואפשר גם גרייס, שפיצר, כן. אפשר לשלם קרן וריבית.
ברור.
אז אם הוא משלם 1,500 שקל בגין ההלוואה, וההכנסה שלו היא 10,000, תורידי את ה-1,500, ומשם יבחנו את יכולת ההחזר.
זאת אומרת, הבנק מתייחס לזה כחלק מהעון העצמי, הוא לא מתייחס לזה
כי גם לא, אני יכולה, איך אני מסבירה לבנק? אמרת לו, זה כסף שלו.
אוקיי, זאת אומרת, הוא יכול
לקחת את הכסף. אני יכולה לקחת אותו עכשיו, כן, הוא בחר למנף, וזה בסדר.
גם...
שוב, ענבר, הכל מתחיל ונגמר ביכולת החזר.
לגמרי, אנחנו, אני לגמרי מסכימה
איתך. אז אין בעיה עם זה. גם יכולה ללכת לקחת הלוואה מבנק.
גם לקחת הלוואה מבנק עכשיו, הון עצמי?
תראי, עוד פעם, כשאת הולכת לבנק ואת אומרת לו, אני רוצה הון עצמי לדירה, אסור לו רגולטורית לתת את זה. אם הוא יגיד לו שהוא עושה, קונה רכב או כל... משהו תירוץ.
אנחנו לא מודדים לא לספר את האמת.
לא, אי אפשר. זה לא עניין שלא לספר את האמת. לא ייתנו לו. אנחנו רוצים שיהיה לו דרכים להביא הון עצמי, אם יש לו יכולת החזר. הכל לגיטימי, הכל בסדר.
מדהים.
כן, וזה מסוכן.
מסוכן.
אמרנו נדבר גם על סיכונים, זה מסוכן.
נדבר על סיכונים, אבל זה דרך טובה לתמוך. אני עשיתי את זה, הבאתי 0 שקלים מהבית. ועשיתי כבר מעל 100% רווח, וזה מאוד משתלם, אם אתה יכול, אם יש לך יכולת.
אני מסכימה איתך.
אז באמת, בואי נדבר על היתרונות והסיכונים, באמת, ובמינוף נכסים, באמצעות משכנתא.
אז שוב, בצורה מאוד מאוד מפוקחת ואחראית, ניגשים לזה. אני גם עכשיו קונה עוד דירה במינוף מקסימלי כמעט, כי זה מה שהמטרה שלי, אמרנו, דירה לכל ילד. בצורה אחראית, ככל ויש יותר הכנסה פנויה, כמו שאמרת בתחילת ההקלטה, דיברת על איך בודקים הכנסה פנויה. זוג שיש להם, לא יודעת, סתם ענבר, אני זורקת, 30,000 שקל הכנסה בחודש, זוג בתחילת דרכם, אולי אפילו בלי ילדים, או ילד אחד, ויש להם 10,000 שקל פנויים בסוף החודש, צריכים למנף את זה. צריכים לקחת דירה עם השכנתא, ולעלות לרכבת הזו. אוקיי, אז אין פה חסרונות בבחינתי. כן, עוד פעם, גיבוי, ושיהיה כסף לקרן חירום, וכל הדברים שצריך בשביל שהדבר הזה יוצלח, וגם תמיד אני אומרת, אוקיי, בתרחיש קטסטרופה, מוכרים את הדירה. כאילו, הכי הכי קטסטרופלי שיש, אתה מוכר את הדירה, מחזיר את המשכנתא, נגמר הסיפור.
אז בואי תגידי למאזינים שלנו, מה לבדוק? כאילו, מה בודקים? כי את אמרת כמה פעמים את העניין של ההחזר. אז מה בודקים לפני שיוצאים לדרך לכזה מהלך?
טוב. אז להבדיל ממה שאמרת מקודם על הכנסה פנויה, שמורידים את החשמל, כשניגשים למשכנתא, מה שמעניין את הבנק...
למשכנתא להשקעה.
גם השקעה וגם ראשונה. הבנק בודק הכנסות והתחייבויות, כלומר הלוואות מעל 18 חודש. לא מעניין אותו הסחירות שלכם, לא מעניין אותו החשמל, ארנון המים, לא, הוא לא מסתכל על זה. זה אני והם, אני והלווים מסתכלים בשביל לראות מה פנוי באמת. אבל את הבנק מעניין הכנסה נטו, לא ברוטו, ברור. נטו, והתחייבויות של מעל 18 חודשים. זהו, זה מה שהוא בודק. אז יש לנו 30 ויש הלוואה 2,000, יש לנו הכנסה 28,000, מכאן הוא יאשר עד 40% יחס החזר.
אוקיי?
על פי רגולציה, על פי הוראות בנק ישראל, בהוראות אם האדם יפתח אותם, הוא יראה 50% שכתוב. אבל אף אחד, ותודה לאל על כך, לא נותן לפי 50% יחס החזר. זה גם נחשב אלימות הון גבוהה יותר, והם מתמחרים את זה הרבה יותר יקר. אבל אף אחד לא עושה את זה. גם הלקוחות הכי עשירים שליוויתי, וליוויתי אנשים מאוד, לא הגיעו ל-50% יחס החזר. מסוכן, יקר. עד 40%. וגם זה, אני ואת, כיועצות כלכלת משפחה, לא נמליץ להגיע ל-40%.
לא, ממש לא.
30%.
זה מאוד מסוכן.
נכון, אבל עוד פעם, גם אם אני קונה להשקעה, ומנגד יש לי סחירות שאני מקבלת שכר דירה, אז זה ישנה את המאזן. אז צריך להבין בדיוק את המכלול של העסקה ואת האסטרטגיה שלה. גם אם זה אסטרטגיית השקעה לטווח ארוך, אז אני ארצה להיות יותר שמרנית. אם זה אסטרטגיית השקעה לטווח קצר, אולי אנחנו נהיה יותר נועזים, ננצל עוד פעם, יכולת החזר כן מקסימלית. תוך 3 שנים הדירה הולכת להימכר. יכול להיות, האסטרטגיה גם מאוד מאוד משפיעה פה.
זאת אומרת, האסטרטגיה את בונה לפי מטרות, טווח השקעה ויכולת החזר.
בדיוק. אלה 3 הדברים הכי חשובים.
מדהים. את ממליצה לקחת משכנתא גם כשיש לי הון עצמי?
חד משמעית. הרבה פעמים מגיעים אליי זוגות עם מיליון, 1.5 מיליון, הון עצמי מאוד מאוד משמעותי. רובם עם עזרה מההורים, מתנות וזה, חלקם עבדו מאוד מאוד קשה בשביל להגיע לזה. טווח גילאים בין 30 ל-40. ואז אנחנו מסתכלים על ההון העצמי ענבר ואנחנו אומרים, אוקיי, רק דירה. אפשר עוד דברים, אפשר שוק ההון, אפשר אולי לבחון נדלן בחול, אפשר... גם מה איתכם? מה אתם כבני אדם רוצים? איזה חלומות יש לכם? היה לי זוג שרצה שנה לטייל. צריך הרבה כסף בשביל שנה לטייל. היה לי שינויי קריירה שרצו... כל מיני דברים שעולים...
הגדלת משפחה צריך לקחת בחשבון.
כן, חופשות הלידה. כל מיני דברים שעולים בייעוץ, ואת אומרת, אוקיי, בוא נשים על זה את תג מחיר. אז אחרי שהורדנו את כל ההוצאות הנלוות של העסקה, שזה המתווך והייעוץ והמס והעורך דין וזה וזה, רק זה תלוי בגובה, בסכום העסקה, יכול בקלות 100,000 שקל, ואחרי שאמרנו, טוב, היא רוצה חופשת לידה ארוכה יותר, זה עוד 50,000 שקל, ואחרי שאמרנו שחייב להיות בקרן החירום 50,000 שקל זה, וככה טק 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 עפו להם 300,000-400,000 שקל, עוד לפני ששמנו עוד מטרות כלכליות. והרבה פעמים אנשים לא עושים את ההסתכלות הזו, הם פשוט אומרים, יואי, יש לי 1,000,000 שקל, תביא דירה ב3 מיליון, תביא משכנתא של 2 מיליון, בוא, זה, אבל רגע, יש עוד דברים. ושלא נדבר באמת על תכנון אסטרטגי כזה של בוא נשאיר בשוק ההון 300,000 שקל, בוא נעשה, כאילו לפתוח גם, אני לא מייעצת מה לעשות, אני מציגה את האפשרויות, לך תבדוק, לך תבדוק אם אתה ישן גם טוב בלילה. בסדר? אני אישית, אני לא אוהבת נדלן בחול, התנסיתי, פחות אוהבת. אני אגיד לך שזה לא אפיק השקעה טוב, לי אישית הוא לא מתאים, אבל עוד מאות אלפי, מיליונים של אנשים זה כן מתאים. לכו תחקרו, לכו תבדקו מדינות שונות, ארצות הברית, אירופה, קפריסין, לכו תבדקו מה טוב לכם. חשוב מאוד להכיר ולא לפחד ולא להרגיש שאני לא מכיר, אני לא יודע, אני מבזבז זמן. לכו תשמעו, לכו תחקרו, לכו תיפגשו, תפתחו פודקאסטים.
ההשקעה הכי טובה שלכם זה השקעה בעצמכם.
חד משמעית, כן, זה כאילו, את יודעת כמה הם מגיעים ככה כלולסים לגמרי. אני מראה להם את המחשבון ריבית דריבית. מה קורה אם אנחנו משאירים 300,000 שקל בשוק ההון, בצורה, אני שמה עדינה של 7% ל-30 שנה, מיליונים.
לגמרי.
בלי הפקדות שוטפות. יפתח להם העיניים. ואז אני מסבירה גם שזה מה שקורה עם הקרן השתלמות שלכם, אם אתם לא פותחים אותה ומביאים אותה לדירה. ובואו ננסה לעשות גם וגם וגם. גם שוק ההון, גם השקעה לדירה, גם השקעות נדלן נוספות. אפשר. זה הכל עניין של מה אנחנו רוצים ואיך אנחנו מגדירים את הכל ומתכננים. התכנון הוא המפתח.
תכנון זאת מילת המפתח לגמרי.
כן.
אנחנו נצא להפסקה קלה ומיד אחריה נמשיך.
תשע בכיכר ביום שישי, החבר'ה בפינה עומדים, אני ויואל ומשה, פלטיאל ורן. מסתכלים על הבנות ומרחלים, גמרנו את הלימודים. יואל מסמן שכדאי להתקדם לברן. גיל 16, הכל כזה מין קצפת רומן ראשון מוביל לרומן שני. גבי מתוקה כמרמלד ודינה שערה בהיר. יואל אז שואל אם אפשר לדבר איתן. אמא לא תהיה עד מאוחר ואבא לא נמצא בהיר. אני אל יואל מסתכל לקבל סימן. גיל 16, הכל קורה, הבנות מחפשות עניינים, אך לא יודעות אם כדאי ללכת עם הבנים. רומן ראשון מוביל לרומן שני. עשר בכיכר ביום שישי, החבר'ה עוד מדברים, אני ויואל ומשה, פלטיאל ורן. שבע ילדות עוברות כמו שיר, אנחנו מתמוטטים. יואל מסמן שכדאי להתקדם לעברן. יואל מסמן שכדאי להתקדם לעברן.
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
ציינת, ציינת את ה... למה אני שומעת הד? אני שומעת הד. תסדר את הד. ציינת את, את הדבר הזה של לקחת את הכסף שיש לך ולבנות גם להעביר גם לשוק ההון וגם לנדל"ן. ואני חושבת שכל בן אדם שהוא, שנורא נורא חשוב לבנות שתי רגליים. כי אנחנו תמיד צריכים פיזור בהשקעות, ואנחנו אף פעם לא יודעים מה יותר יעלה, או אם יהיה איזה משבר או בענף הנדל"ן או בשוק ההון. לכן חשוב שיהיה פיזור, וגם ציינת את העניין הזה של ריבית דריבית, וששמים 300,000 שקל ב-7% זה הופך להיות מיליונים, אז כל פעם שזה מגיע לאיזשהו סכום מסוים, אפשר כבר לקחת על חשבון הכסף הזה הלוואה, לקנות עוד נכס.
נכון מאוד. עכשיו גם תחשבי, שאם אנחנו מביאים את כל ההון העצמי שלנו, שומעים בסדר, גידי?
גידי, שומעים עם עד, תסדר את זה בבקשה, כן.
תחשבי ששמנו את כל ההון העצמי שלנו עכשיו על דירה, וזהו, לא נשאר לנו כלום. עכשיו, אם השארנו כסף בשוק ההון, הוא הרבה יותר נזיל וזמין גם לדברים שאנחנו צריכים שלא תכננו. תכננו להשקיע אותו לדווח ארוך, הכל טוב, זה התוכנית. אבל תוכניות לפעמים משתנות. ואם שמתי את הכל בדירה, אין לי שום דבר יותר להשתמש בו, אפילו למשהו כיפי שאני רוצה, איזה, כמו שאמרנו, איזה טיול, אני לא רוצה לדבר על דברים רעים וקטסטרופות, אני דבר, אוקיי, פתאום איזה ילד מתחתן ואתה רוצה להביא לו משהו, כל מיני דברים שיכולים לקרות לנו בחיים, שאם הכסף שלנו כולו בקירות, זהו.
אז צריך שיהיה גם נזיל.
אפיק
וצריך...
נוסף שעובד עבורנו, לגמרי. מינוף נוסף, כאילו לא מינוף, השקעה לדווח ארוך, ולשלב את
לפזר
זה.
לפזר ביצים.
לשלב את זה, בהחלט.
אבל אני רוצה, אנחנו מדברים על משכנתא, משכנתא בכל זאת יש לה, זה הלוואה, יש לה עלות, זה עדיין משתלם לקחת היום הלוואה, גם להשקעה בריבית הגבוהה הקיימת היום בשוק?
כן, הריבית לא כזאת גבוהה. את עבדת בבנק הבינלאומי.
האמת שזה נכון.
את זוכרת תקופות שהיה 7% ו-8%.
ו-14% ב-2006. לא, ב-2006 היה 14%.
וואו. אז אנחנו מדברים על סביבת ריבית לא צמודה למדד של כ-5%, 4.8, 4.7.
פשוט הכל יחסי מול מה שאנשים רגילים.
בדיוק, זה היה לפני שנתיים, כשהריביות היו 2.5 ו-3% לא צמודות. וריבית בנק ישראל הייתה 0.1, שכנראה, ענבר, זה לא יחזור לקרות. לא. 0.1 ריבית בנק ישראל כנראה לא תהיה יותר לעולם. אז הכל יחסי, בסדר? אז זה לא סביבת ריבית כל כך. עוד פעם, בסוף, ככל ויש יכולת החזר, אני אחזור על זה כמו איזה מנטרה. אם יש יכולת החזר, ואתה מאמין בשוק הנדלן, ומבין שצריך לעלות על הרכבת הזו, אז הריבית לא צריכה לעצור בעד אף אחד. אוקיי? אם היא תעצור אותך, אם אתה תחכה שהריבית תרד, ורק אז תגיד אני אכנס, אתה תפגוש מחירי דיור הרבה יותר גבוהים ממה שהם היו היום.
לגמרי.
אז אתה צריך להסתכל בתוך עצמך, להגיד, אוקיי, אם אני עכשיו קונה דירה ולוקח משכנתה של מיליון שקל, ומחזיר 5,000, האם מה שהיה גורם לי להיכנס או לא, זה אם הייתי מחזיר 4.5, כשהריבית קצת יותר נמוכה, ה-500 שקל האלה, זה מה שהיה עושה את ההבדל? אבל מה שאני יכולה להגיד לך בוודאות שיקרה, שאם הוא יחכה ואולי יחזור להיות מיליון שקל, 4.5 אלף החזר, הדירה לא תעלה אותו דבר.
אבל עדיין זה משתלם, כי אם אני קונה עכשיו דירה להשקעה, בסדר, דירה להשקעה אני לא אקנה ב-2 מיליון שקל עם משכנתא של...
תתפלי.
תלוי, עוד פעם, תלוי בזה, כי עם הריבית היא 5% ואני לוקחת משכנתא של מיליון שקל, אז התשואה היא מאוד מאוד נמוכה
על ההשקעה. אנחנו לא מסתכלים על התשואה. אנחנו מסתכלים על הפוטנציאל של עליית ערך.
הבנתי.
לא מעניין, הפירותי אין פירותי, אין שקל רווח ביום-יום, בחודשי.
אוקיי. Okay.
יש את הפוטנציאל שהאם הדירה הזו תעבור פינוי-בינוי בעשור הקרוב, לאחר מכן היא תהיה שווה 4 מיליון שקלים.
הבנתי.
זה הכסף
אז
הגדול.
אז זאת אומרת, את מסתכלת שבאים אלייך למשכנתא גם על פוטנציאל הצמיחה של הדירה.
חד משמעית. ואם אני לא רואה, אם זה מדבר איתי על איזשהו אזור או משהו שאני... עוד פעם, אני לא יועצת נדלן גם, אבל כן, יש לי המון המון ניסיון כבר. וראיתי את כל האזורים בארץ ואנשים שקנו ומכרו והיה להם עליות ערך או לא היו להם. אז כן, יש לי איזושהי הבנה בזה. וכן, אני יודע להכווין אותו גם. ושוב, גם לעזר באנשי מקצוע טובים. יש שם תחום שנקרא מלווי משקיעים. נכון. שזה תחום שפורח, ובאמת הטובים והמקצוענים יכולים להביא לאנשים עסקאות ממש טובות. אז גם שם לדעת לבחור איש מקצוע טוב, שילווה אותך בדבר הזה של דירה להשקעה, ולא להסתכל. לא להסתכל על העלות של הליווי והמשכנתא והעורך דין. נכון, זה מגיע להרבה מאוד כסף, אבל תסתכל את הסוף. מה בסוף יוצא לי מזה?
אני תמיד אומרת שאנשים מסתכלים על הסנטים ולא על הדולרים. ואתם צריכים להסתכל שזה עסקה באחת, כמה עסקאות כאלה עושים בחיים? אחת, שתיים, שלוש, במיוחד עם להשקעה, אז גם אם תעשו שתי עסקאות, שלוש עסקאות כאילו של נדלן להשקעה. אז, וגם אם זה למגורים, זה מדובר במיליונים, קחו אנשי מקצוע.
בדירה להשקעה שזה דירתך השנייה, יש מיסים, יש מס רכישה, במחירה יש מס שבח.
קחו אנשי מקצוע טובים, אל תחסכו על כך, כי איש מקצוע טוב ידע לקחת אתכם לאן שאתם לא יודעים.
חד משמעית.
ויחסוך לכם הרבה מאוד כסף.
נכון מאוד.
זו עסקה מאוד 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 יקרה. אז את אומרת, כאילו לא להסתכל על על הפירותי, אלא להסתכל על העוני, על הצורה.
היום עם פירותי, משכנתה מאוד קשה. נכון. מאוד מאוד קשה להשיג. כמעט בלתי אפשרי.
יש משמעות, בגלל שינוי הריבית הצפויים, אז יש משמעות למסלולים שאת בוחרת ללקוחות שלך?
כן, בוודאי. באופן גורף אני שונאת מדד. ממש לא ממליצה על מסלולים צמודי מדד, גם אם זה נורא נורא מפתה, ולפעמים מקבלים שם ריבית מאוד מאוד נמוכה, של 2.5%, זה נראה וואו, כאילו, את אומרת,
שוכחים שזה פלוס מדד.
בדיוק, והמדד לא צפוי, הוא יכול להיות 2%, 3%, 5%, you can never know. אז אני אוהבת להיות יותר שמרנית ויותר בטוחה, וכמו אני אומרת, כמו שאני עושה ביטוח חיים, אני לא רוצה להשתמש בו, נכון? אותו דבר, אני מעדיפה לקחת את הלא צמוד, וגם אם הפסדתי, אני רוצה את היציבות הזו ואת הוודאות עם הלא צמוד.
יש גם עוד יתרון בלא צמוד, שאתה ממש משלם את המשכנתא ממש יורדת.
זה בדיוק הדבר שבאתי לומר, שלקחתי, עוד פעם תראי, ענבר, לפעמים אין ברירה לאנשים. והם צריכים לקחת צמוד מדד. קרה לי. כשאני התגרשתי והייתי צריכה לקחת משכנתא, יכולת ההחזר שלי באותה עת לא הייתה מספיק חזקה, והשילוב של הצמוד מדד העביר אותי את יחס ההחזר הזה שדיברנו עליו. אז לקחתי צמוד מדד אז בלית ברירה, אחר כך הפריים עלה, ההחזר שלי עלה ב-2,000 שקל.
וואו.
אז גם אם רציתי למחזר את הצמוד ללא צמוד, למחזר אומר לעלות עוד את ההחזר החודשי, כי הריבית הלא צמודה היא בהכרח גבוהה יותר. אמרתי, רגע ימית, כבר עלה לך ב-2,000 שקל, עכשיו אתם... בסוף, כשהגעתי לאיזשהו אישור קו עם עצמי, מחזרתי. גם פרסתי מחדש, אם נגיד הייתי ב... היה לי איזה, לא זוכרת כמה בדיוק, איזה 500,000 שקל מתוך סכום מאוד גדול, צמוד מדד שלקחתי לפני 5 שנים, כשמחזרתי, כמה היה שם ענבר? 503. אוקיי, והיה לי ריבית של 2.2. פנטסטית. שילמתי 5 שנים לפח, מחזרתי, פרסתי את התקופה קצת יותר, נשארתי על אותו החזר חודשי, ודי, לא יכולה לראות את זה יותר.
ולפחות עכשיו זה יורד.
יורד. לא יכולה לראות את הצמוד מדד הזה. עכשיו, אני אגיד לך, יש לפעמים אסטרטגיות השקעה שכן לוקחים צמוד מדד. הצמוד מדד נותן החזר חודשי הרבה יותר נמוך. ואם לבן אדם אין יכולת החזר גבוהה, אבל הוא רוצה עכשיו את הדירה, הוא מוצא את הפוטנציאל שלה, והוא מבין שהערך שלה יעלה. קח צמוד מדד, זה בסדר.
כנסו למשחק רק.
רק תבין מה לקחת. שתבין שלקחת מיליון צמוד מדד, עוד 5 שנים אתה יכול להיות חייב עדיין מיליון, ויכול להיות שזה מתאים לאסטרטגיית ההשקעה שלו. כי מבחינתו הוא יודע שהדירה, או שהוא משביח אותה באמצעות איזשהו שיפוץ, או שהוא יודע שהולך לעבור שם איזשהו שינוי, ולא אכפת לו להחזיר גם עוד 5 שנים את אותו קרן שהוא לקח. הוא מבין את זה. ויש את הנושא של יכולת החזר, גם היה לי עכשיו זוג צעיר חמוד, בני 25-6, ממש ממש רצו לקנות איזושהי דירה, יכולת ההחזר שלהם מוגבלת. הסברתי להם שתביאו ערב, הורה, משהו לא היה להם את מי להביא. עשינו משכנתא צמודה למדד כולה. אני כתבתי להם את זה באותיות קידוש לבנה, במייל, בוואטסאפ, הקלטתי שיחות שיבינו. ברגע שאתם מעלים קצת ההכנסה, אני צריכה עוד איזה 3,000-4,000 שקל בהכנסות שלהם, בשביל למחזר להם ללא צמוד. אמרתי להם, once הגדלתם, אנחנו ממחזרים, ותזכרו שכשאנחנו נעשה את זה, ההחזר החודשי יגדל. שלא יחשבו שהוא הולך לקטון כשאנחנו ממחזרים. והם הבינו, והם לא ויתרו על הדירה, וסבבה. להיכנס בצורה מושכלת, שאתה מבין, ולא ככה.
העיקר, אני שומעת ממך, בסאבטקסט, העיקר להתחיל.
להתחיל?
לעלות על הרכבת.
אבל גם מה אתה עושה?
לא, זה מאוד חשוב, okay. זה מאוד חשוב.
כי אם הזוג הזה לא היה להם פוטנציאל הסתכרות יותר גבוה, אני לא הייתי מוכנה ללוות אותם. לא הייתי מוכנה לעשות להם את המשכנתא הצמודה למדד הזה, שלחו ליועץ אחר. לא הייתי מסכימה עם בר. כי אני יודעת כמה זה נורא.
יש כאלה באמת שאת לא מקבלת?
כן. לא שאני לא, אני, עוד פעם, בסוף אני לא יודעת מה הם עשו. אני מסבירה להם שהם לא יכולים להיכנס למשחק, ביד אם זה שיפור דיור שהם רוצים לעשות, או לקנות דירה, ובזה הסתיימה זה, כאילו, קרה לי אחד שחזר כמה פעמים, לבדוק עוד פעם, והנתונים לא השתנו, ובסוף הפנה אליי את אבא שלו ואת אחותו, וליוויתי את כל המשפחה כמעט, ואותו לא, כי לא התאים, לא התאים, לא היה, עשינו תזרים, משכנתה לא זוכרת, 5,000 שקל, מינוס כל חודש, רצה להגדיל את המשכנתה. אמרתי לו, תבוא אליי, שהתזרים הזה יהיה בפלוס, ואז אנחנו נבחן, והוא לא מצליח.
כן.
הוא לא מצליח להגדיל. אמרתי לו, גם שילך ליועץ כלכלת משפחה שיעזור לו.
כן, אבל זה כבר עוד חסם שיש לאנשים, אז את רואה בכלל כשאנחנו מדברים, כאילו אנחנו מדברים פה המון היום גם על משכנתה למגורים וגם על משכנתה להשקעה, וכאילו וגם אמרת, ציינת ככה, כאילו במין, בהתחלה זה במשפט שאם יש, אין לכם דירה, תקנו אפילו בהשקעה איפשהו כדי שתעלו על הרכבת ותיכנסו למשחק. דירה ראשונה, אחר כך תעשו שיפור דיור למקום אחר. כשבאים אלייך זוג, האם את מסתכלת שונה על אנשים שבאים רק להשקעה, או שאת מסתכלת שונה אם זה למגורים? זה משנה עבורך?
בטח שזה משנה. בוודאי, עוד פעם, אם זה מגורים, וזה המטרה, וזה היד והקנייה, אז הרבה פעמים גם כנראה ישימו הרבה יותר הון עצמי והכל. אם זה השקעה, יותר קל להגיד, אוקיי, בוא נעשה אסטרטגיה כלשהי, לא רק הנדלן, בוא נשים בכמה ענפים את הכסף. אז בהשקעות זה הרבה יותר קל, במגורים הם כן יקשיבו לעצות של להשאיר כסף חירום, זה, 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 אבל יהיה להם הרבה יותר קשה להשאיר לטווח ארוך, כי הם ירצו בית, עכשיו בית המגורים שלהם, הם ירצו למקסם אותו, הם ירצו למלא אותו בריאות חדש ודברים והכל, שזה עולה המון כסף.
נכון.
אז הם פחות ישירו כסף כנראה להשקעות.
כרגע, אבל, בשלב
כן,
הזה.
כן.
את מסתכלת, בדרך כלל כשזוג מגיע, את מסתכלת על חיי הזוג, זאת אומרת חיי המשפחה, בוא נקרא לזה ככה, בלקיחת המשכנתה, כי זוג צעיר, צפי שיהיו
כן.
ילדים.
כן, אני חושבת שאני יועצת קצת שונה בנוף, כי לא הרבה היועצים עושים את זה, אבל אצלי חצי שעה הראשונה של השיחה, חלומות, יעדים, מה אתם רוצים, איך אתם בקריירות, האם אתם שלמים עם זה, האם אתם רוצים שינוי, מה קורה עם הרחבת המשפחה. חצי שעה לפחות אנחנו מדברים רק על זה. ותוך כדי עולים גם מלא דברים וזה, אני שואלת על ירושות, מה קורה בזה, שואלת על מצב בריאותי, כאילו אני שואלת הרבה הרבה דברים שנותנים לי הרבה מידע על הזוג, ולהבין, לעזור להם, להכווין אותם לעסקה האולטימטיבית עבורם, שהם לא קופצים מעל הפופיק.
את עוצרת לפעמים אנשים, את אומרת להם...
היום בבוקר.
וואלה.
כן, היום בבוקר הגיעו אליי זוג שהתחילו כבר איזשהו ליווי, ואין להם כמעט הון עצמי. הם רצו לקחת עוד הלוואה, אבל ההכנסות שלהם לא תומכות בזה, לא תומכות בתזרים שלילי של משכנתה, שכירות, הלוואה, ושמתי דגל, אמרתי להם, לכו תבדקו איך אתם מגדילים הכנסה, כי גם היה שם פוטנציאל מאוד גדול. בת הזוג שם הכניסה יחסית, מעט, עם פוטנציאל להרבה יותר. אז הם הלכו, אמרו, נדבר עוד חודשיים, שלושה, ונראה מה אנחנו...
יש עוד חלופות שאפשר לקחת הלוואה חוץ ממשכנתה? כאילו כשבאים אלייך, נגיד, ואת אומרת, אוקיי, זה לא מספיק, אבל אולי נבחן משהו. נגיד, אתם יכולים לקחת 70% או 50%.
כן, יש הלוואות חוץ-בנקאיות, כמו, טוב, לא ננקוב שמות, כל מיני חברות חוץ-בנקאיות שנותנות השלמה, אני נגד. אני לא מלווה את הלקוחות שלי לדברים האלה. עוד פעם, צריך להיות ממש ממש חריג, ושאני אראה, אני לא אוהבת. הריבית מאוד גבוהה, הכנסות...
את מדברת על הפלטפורמות החברתיות למיניהם?
לא, לא, חברות חוץ-בנקאיות שמשלימות לך משכנתה ל-85%. אז הריביות גבוהות, ויש שם לא טיוון, ויש דמי פתיחת תיק מאוד גבוהים. ואני אומרת גם, זוג שלא הצליח לחסוך את ה-25% הון עצמי, משהו שם צריך טיפול אחר. אז לכו תעבדו על זה, ואל תלכו לפתרון. כמו שאני, לפני 15 שנה, אמרו לי EMI, והבנתי שלא כדאי EMI, אותו דבר. לך תביא את ה-25% הון עצמי. לא סתם יש את הרגולציה הזאת גם, ואת יודעת מה? אני אוהבת את הרגולציה הזאת. אני אוהבת את הרגולציה על יחס ההחזר, ואני אוהבת את הרגולציה על הון עצמי שנדרש להביא. זה מה ששומר פה על היציבות.
לגמרי.
זה מה ששומר עלינו ממשבר סאב-פריים.
לגמרי.
זה. את מבינה? אז אני לא רוצה ללכת נגד זה ולהגיד, בוא, תביא לי ממקור אחר עוד 10%, ותשתאבד ולא תואם ליכולות שלך באמת. כי אם זה היה תואם ליכולות שלך, היה לך 25% הון עצמי. יכלת לחסוך את זה.
מה דעתך לגבי באמת לקחת משכנתא? באמת, הרבה אנשים שלא יכולים לקחת במערכת הבנקאית כי הם צריכים את ה-80%, אז הם הולכים לפלטפורמות החברתיות, לא לחברות חוץ-בנקאיות. אני מדברת על BTB, טריה, בלנדר.
הם נותנים השלמה, הם לא נותנים את כל המשכנתא.
הם גם נותנים השלמה? כן. כי אני יודעת שהם נותנים את כל המשכנתא.
היום אני חושבת שיש גוף אחד שנותן את כל המשכנתא. אם זה BTB, כל אלה זה גישורים.
זה חברות...
זה גישורים, הם לא נותנים משכנתא ל-30 שנה. אומרים, אוקיי, עכשיו אתה צריך נגיד 1-3 מיליון שקל עד ש... הם ייתנו. כפוף לשווי בטוחה וסיפור יציאה והכל.
והריבית שמה?
ריבית שוחטת.
ריבית גבוהה.
כן, 11%, 12%, 15%. כן, ריביות מאוד 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 גבוהות. מי שמגיע למקומות האלה זה אנשים שהבנק לא רוצה אותם, ואין להם ברירה, הם צריכים לצאת מעסקה, הם צריכים רגע גישור.
זאת אומרת, אם אני לקוחה טובה והבנק נותן לי ריבית טובה, ללכת עם הבנק.
רק בבנק, כן.
ימיתו שאת לא תאמיני, אבל הגענו לסיום.
די, כבר?
כן.
מרגישה שרק פתחנו מיקרופונים.
רק לגמרי. אני אשמח לשמוע, לסיום ככה, שתתני לנו את טיפ הזהב שלך, למי שרוצה לקחת משכנתא. מה, תני לנו טיפ.
טיפ, לבוא מוכנים. לבוא, דירה ראשונה שלך משקעה, לא משנה, תשבו על אקסל, תראו מה פנוי לכם בסוף החודש, ואם אתם רואים שם האדום ולא נראה טוב, איפה אתם יכולים להתייעל? ואם פנוי לכם ויפה, כנסו בשיא, ככה גב זקוף, לכו, תעשו נדלן, כי זה יהיה לא בר השגה בסוף. זה פשוט לא יהיה בר השגה. גם מחירי הנדלן עולים, הסחירויות עולות. צריך להדביק את זה, וזה לא משנה אם זה יהיה בנצרת אלית, בדימונה, בגבעתיים או בעוד השרון. איפה שמתאפשר לכם מבחינת העון העצמי ויכולת ההחזר, תעלו על הרכבת הזו.
שמעתם? תעלו על הרכבת. ימית היקרה, אני רוצה להגיד תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה לימית אפריאט שהייתה איתנו היום על כל המידע והטיפים המדהימים. תודה רבה לכם שהייתם איתי. אני הייתי ענבר אהם, ניפגש ביום חמישי הבא בשעה 2, להתראות, סופה שמולה, ואינשאללה, עד יום חמישי הבא כל החטופים בבית.
אמן, אמן, אמן.
ישבנו בסלון, חיפשנו רעיון ללכת הלאה. המפיק אמר אולי נלך על תיאטרון, נשחק אותה הפעם למעלה. שתיתי מהתה, אמרתי כן, זה יום רני לאללה. צריכה להיות כאן מישהי בסטייל של השיר שבאת. ואני מכיר אחת שכבר כמה ימים אני אוהב לשמוע איך היא שרה. היא גם יפה וגם בראש וגם יש לה כל נעים, נסה למצוא איפה היא גרה. אפשר אולי נוציא מזה קצת נחת. בואי, 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 בואי לשיר איתי. יכול להיות נחמד לשיר ביחד.
ביום שישי בלילה ישבנו אצל שמיר. ניגש אליי בחור עם משקפיים. Thank you.
רדיו סול סיואייל, הרדיו של ישראל.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל.